השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבקה שטיין בת משה זיכרונה לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום ממש באמצע עמוד הקודם ונסיים ממש באמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 20 דקות, אבל זה דף מאוד יפה, כדאי ללמוד אותו. היום אנחנו ממשיכים בנושא של איסורי הנאה, והנושא שלנו היום זה מה קורה אם אדם נהנה בלי כוונה. לגבי זה הגמרא מביאה מחלוקת בין אביי לרבא, כשאביי המקל ורבא המחמיר, אבל לפני שנראה את המחלוקת שלהם, קודם כל נקדים שיש מחלוקת תנאים בין רבי שמעון לרבי יהודה, באופן כללי לגבי דבר שאינו מתכוון בשבת ובעוד הרבה תחומים, שרבי שמעון אומר שאם אדם לא יתכוון זה מותר, רבי יהודה אומר שזה אסור. שוב, רבי שמעון אומר שזה מותר, רבי יהודה אומר שזה אסור. זאת מחלוקת תנאים במקרים שבהם הוא עושה מעשה של איסור רק בלי כוונה. עכשיו לנושא שלנו שזה הנאה שאליה הוא לא מתכוון. כלומר, הוא לא עושה מעשה של איסור, אלא הוא מקבל הנאה, והשאלה היא מתי זה אסור. עכשיו לגבי הנאה, חוץ מהגורם של האם הוא התכוון או לא התכוון, אנחנו נראה בסוגיה שנכנס פה גורם נוסף, וזה האם אפשר או אי אפשר. כלומר, האם אפשר היה לו להימנע מאותה סיטואציה, או שלא היה אפשר. אם אפשר היה להימנע זה כמובן יותר חמור, כי אם הוא יכל להימנע והוא לא נמנע, אז הוא קושר את עצמו לאותה הנאה. אם אי אפשר היה להימנע, אז זה יותר קל, כי באמת זה מראה שלא הייתה לו כוונה ולא הייתה לו ברירה אלא ליהנות. עכשיו רק נדגיש שגם לגבי המקרה הקל יותר שאי אפשר היה להימנע, הכוונה היא לא שממש אי אפשר היה להימנע, כלומר זה לא מקרה של אונס, אלא אפילו שבאמת הוא יכל להימנע, אבל זה דורש ממנו איזושהי תרחה בשביל לצאת מאותה סיטואציה והוא עדיף לא לתרוח, לפי הרבה ראשונים זה גם נחשב מצב של אי אפשר היה להימנע, ואז אולי מקלים כמו שעוד רגע נראה. אז אלה הגורמים שלנו, האם הוא התכוון או לא התכוון, והאם אפשר היה להימנע או לא היה אפשר להימנע אלא על ידי תורח. ועכשיו שראינו את הגורמים, ניכנס סוף סוף למחלוקת עצמה. אז כאמור, יש לנו מחלוקת לגבי הנאה שהוא לא התכוון עליה בין אביי לרבא, וכל אחד מהם צריך להסביר מה הגורמים שבהם מתחשבים, כוונה או לא כוונה, אפשר או אי אפשר, ומה היחס בינינו לבין מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. עכשיו לגבי זה, יש לנו שתי גרסאות. לפי הגרסה הראשונה, המחלוקת של אביי ורבא היא בתוך שיטת רבי שמעון, אבל רבי יהודה שמחמיר, מחמיר בכל מקרה. לא משנה אם לא היה אפשר להימנע, ולא משנה שהוא לא כיוון, בכל מקרה זה אסור. כל המחלוקת היא בדעת רבי שמעון. רבי שמעון שאומר שאם הוא לא התכוון זה מותר, מה קורה אם היה אפשר לו להימנע מאותה סיטואציה? האם זה שהוא יכל להימנע והוא בכל זאת לא נמנע מאותו מצב, האם זה עדיין נחשב שהוא לא התכוון, או שזה שהוא יכל להימנע והוא לא נמנע, זה בעצם נחשב כאילו שהוא התכוון? אז אביי מקל בזה ואומר שגם אם היה אפשר להימנע, בכל זאת לרבי שמעון זה מותר, ורבא מחמיר בזה ואומר שאם אפשר להימנע זה נחשב כמו כוונה וזה אסור. אז זאת הגרסה הראשונה, שוב שהמחלוקת היא בדעת רבי שמעון, כלומר שלפי רבי יהודה בכל מקרה אסור, לפי רבי שמעון שאם הוא לא התכוון מותר, מה קורה אם אפשר להימנע אבל הוא לא התכוון, לפי אביי עדיין רבי שמעון יקל, לפי רבא כאן כבר רבי שמעון יחמיר כי הוא היה יכול להימנע. זאת הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה זה מתהפך, המחלוקת היא לא בדעת רבי שמעון, אלא בדעת רבי יהודה, כשרבי שמעון הוא זה שלא מתייחס לאפשר או לא אפשר, אלא רק לכוונה, אם הוא התכוון אז אסור, אם הוא לא התכוון אז מותר, ולא משנה לי אם אפשר או לא אפשר. לפי רבי יהודה, כאן אנחנו מכניסים את הגורם הנוסף של אפשר ולא אפשר, וגם אצלו אנחנו מכניסים את מחלוקת אביי ורבא. כלומר, לפי הגרסה הזאת, אנחנו אומרים כך, גם רבי יהודה שמחמיר ואוסר כשהוא לא התכוון, גם הוא לא מגזים עד כדי כך, ואם מדובר במצב שלא היה אפשר לו להימנע, אז גם רבי יהודה לא אוסר. כלומר, שוב, אם גם אי אפשר להימנע וגם הוא לא מתכוון, אז זה מותר גם לפי רבי יהודה. וכל מה שרבי יהודה מחמיר כשהוא לא התכוון, גם אביי וגם רב המסכימים שזה דווקא אם היה אפשר לו להימנע. עד כאן שני מסכימים, שגם לרבי יהודה בשביל לאסור כשהוא לא התכוון, צריך גם את הגורם שהיה אפשר לו להימנע. במה הם נחלקו? הם נחלקו האם בשביל לאסור תמיד חייבים את היה אפשר לו להימנע, או שגם הכוונה מספיקה בפני עצמה. כלומר, במצב שבו לא היה אפשר להימנע, אבל מצד שני הוא כן התכוון, האם רב יהודה יאסור כאן, או שחייבים תמיד את היה אפשר לו להימנע בשביל לאסור? אז אביי אומר שרב יהודה לא יאסור, כי בשביל לאסור הוא תמיד צריך את היה אפשר לו להימנע, ואילו רב אומר שרב יהודה יאסור. אז שוב, יוצא שהמחלוקת בין אביי לרבא לפי הגרסה הזאת, היא שאביי אומר שבשביל לאסור הדבר היחיד שמעניין את רבי יהודה זה האם היה אפשר לו להימנע או לא, אם היה אפשר להימנע אז אסור, אם לא אז מותר. לעומת זאת רבא מחמיר יותר ואומר שלרבי יהודה יש שני מסלולים לאסור, או היה אפשר לו להימנע גם אם הוא לא התכוון, או גם כשלא היה אפשר להימנע, אם הוא התכוון גם אז יהיה אסור. עד כאן שתי הגרסאות, קצת קשה לתפוס את זה בעל פה, אני מאוד מאוד ממליץ להסתכל באתר או להוריד משם את החוברת, שם יש טבלה שמסודרת את זה מאוד, אבל בכל זאת נחזור על זה עוד פעם בעל פה. לפי הגרסה הראשונה, כל הדיון זה בדעת רבי שמעון, ואילו רבי יהודה לא מעניין אותו כלום, ובכל מקרה אוסר, כל הדיון זה בדעת רבי שמעון שהוא מתיר כשהוא לא התכוון, האם כשאפשר להימנע, רבי שמעון עדיין מקל, אביי אומר שהוא מקל, ורב אומר שהוא מחמיר. לפי הגרסה השנייה, אנחנו מקלים קצת בשתי השיטות, כלומר, לדעת רבי שמעון, הדבר היחיד שמעניין אותו זה כוונה או לא כוונה, ואם הוא לא התכוון איזה מותר, גם אם היה אפשר להימנע, ואם הוא כן התכוון זה אסור, גם אם לא היה אפשר להימנע. כל הדיון הוא בדעת רב יהודה, שלרב יהודה אנחנו מכניסים לכולה את הגורם של אפשר להימנע, כלומר שכשרב יהודה אוסר כשהוא לא התכוון, זה דווקא כשהיה אפשר להימנע. המחלוקת היא האם זה הגורם היחיד או שגם כוונה יכולה לאסור, כלומר אם זה מצב שאי אפשר היה להימנע, אבל הוא כן התכוון, לאביי זה מותר לפי רב יהודה, לרבה זה אסור, לרבי שמעון בכל מקרה כאמור זה אסור לפי הגרסה הזאת כי הוא כן התכוון. עד כאן שתי הגרסאות, אני מאוד ממליץ למי שעוד לא קלט את זה לשמוע שוב, כי זה מאוד חשוב למשך השיעור, ועכשיו מה שנעשה זה שני דברים מאוד פשוטים. דבר ראשון זה שאנחנו נקפוץ לשליש העליון של עמוד ב' ושם נראה דחייה לגרסה הראשונה, וכך בעצם נשאר עם הגרסה השנייה. אחר כך בשלב השני נחזור שוב לתחילת עמוד א' ונראה אוסף של דחיות לשיטת רבה בגרסה השנייה. אז דבר ראשון כאמור, הגמרא דוחה את הגרסה הראשונה. איך היא עושה את זה? על ידי מקרה של אפשר להימנע והוא לא נמנע, אבל מצד שני הוא גם לא כיוון ליהנות. במה מדובר? אנשים שהיו מוכרים בגדים היו שמים את הבגדים עליהם בשביל להראות אותם לקונים, אז אם יש אדם שהוא מוכר בגדים לגויים, אז הוא גם מוכר בגדים של קיליים, אומר את הברייתא שהוא יכול ללבוש את אותם בגדים בתנאי שהוא לא מתכוון ליהנות מזה. עכשיו זה מצב שהוא יכול להימנע מזה, כי הרי הוא יכול גם לשים את זה על מקל, כמו שבאמת היו אנשים צדיקים יותר שהיו עושים, ובכל זאת אנחנו רואים שלמ למרות שאפשר להימנע, כל עוד הוא לא מתכוון, זה מותר. עכשיו, מי אומר את זה? אז לפי הגרסה הראשונה, כשאפשר להימנע והוא לא מתכוון, אמרנו שם שלפי רבי יהודה בכל מקרה זה אסור, כי בגרסה הראשונה רבי יהודה אוסר את הכל, ולפי רבי שמעון זאת מחלוקת אביי ורבה, שאביי אומר שכיוון שהוא לא מתכוון זה מותר, ורבה אומר שלמרות שהוא לא מתכוון, כיוון שהוא יכול להימנע זה אסור. ממילא יוצא שלפי רבה גם רבי יהודה וגם רבי שמעון אוסרים, אז ממילא קשה, כי לפי רבה מי אמר את הברייתא הזאת? הרי הברייתא הזאת אומרת שמותר, ואילו הוא אומר שלפי כולם זה אסור. ממילא רבה לפי הגרסה הראשונה שלו לא יכול להסתדר עם הברייתא הזאת, וזה בעצם דוחה לנו את כל הגרסה הראשונה, ואנחנו מקבלים לפי זה את הגרסה השנייה, כי באמת בגרסה השנייה, במצב שבו אפשר והוא לא התכוון, זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בין לאביי ובין לרבה, כי הרי רבי שמעון בגרסה השנייה כל מה שאכפת לו זה כוונה, וכאן הרי הוא לא התכוון וזה מותר, ורבי יהודה בגרסה השנייה, כל עוד הוא יכל להימנע, זה ודאי שאסור. ממילא זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, ופשוט נעמיד את הברייתא הזאת כרבי שמעון לפי הגרסה השנייה. אז זה השלב הראשון בדיון שלנו, דחינו את הגרסה הראשונה. עכשיו, בשלב השני, אנחנו מתמקדים במחלוקת אביי ורבה בגרסה השנייה, ונזכיר שלפי הגרסה הזאת, המחלוקת היא במצב שבו אי אפשר היה להימנע, אבל כשהוא נהנה, הוא כבר כן התכוון ליהנות. ואמרנו שלפי רבי שמעון זה ודאי שאסור, כי הוא התכוון. המחלוקת היא בדעת רבי יהודה, שלפי אביי זה מותר, כי הוא לא יכל להימנע, לפי רבה זה אסור, כי סוף סוף הוא כן התכוון. שוב, כשאפשר להימנע, אבל הוא כן כיוון, לדעת רבי יהודה, לאביי זה מותר, לרבה זה אסור. זאת המחלוקת, ועכשיו נביא ראיות לכאן ולכאן. בהתחלה אביי יביא ראיה אחת לשיטתו, אחרי זה רב יביא ראיה לשיטתו עם שתי גרסאות, והגמרא תביא עוד שתי ראיות לטובת רבה, בכל אופן את כל הראיות אנחנו נדחה. ההוכחה שאביי מביא זה מברייתא שמספרת על רבי יוחנן בן זכאי שהוא חיפש מקום גדול לעשות בו את השיעור, והמקום היחיד שהיה אפשר להכיל את כולם היה ליד ההיכל, אז הוא הביא את כולם לשם, ועל ידי זה הם בעצם תוך כדי נהנו מהצל שהקירות שההיכל עשו, זה בעצם סוג של מעילה, כי הרי הם נהנים מההקדש, וזה מצב שבו אי אפשר להימנע, כי אין מקום אחר נורמלי לעשות שיעור, וודאי שהם נהנו מהצל, אז הם התכוונו ליהנות, אז זה נחשב מצב שאי אפשר להימנע והוא כן התכוון, ואנחנו רואים שרבי יוחנן בן זכאי עשה את זה, כלומר לדעתו זה מותר. אז זה בדיוק שיטת אביי, שכשאי אפשר להימנע, אפילו שהוא התכוון ליהנות, זה מותר. זאת הראיה לטובת אביי. לעומת זאת רב היענה, שם זה הנאה שלא כדרכה, לפי הסבר של רשי, כי הרי הקירות מיועדים בעיקר כלפי פנים, לא כלפי חוץ, ושימוש בצל של הקירות מבחוץ, זה לא נחשב הנאה כדרכה, וממילא אי אפשר להוכיח מכאן שגם במקרים אחרים של הנאה זה יהיה מותר, אלא בהם זה יהיה אסור לפי רבה. אז את הראיה לטובת אביי דחינו, ועכשיו אנחנו עוברים לשלוש ראיות לטובת רבה וגם אותם נדחה. הראיה הראשונה זה ראיה שרבה עצמו מביא, ויש שתי גרסאות מה בדיוק הראיה.
הגרסה הראשונה לראיה של רבא שכשאי אפשר היה להימנע והוא כן מתכוון ליהנות שזה אסור, זה מזה שכשהיו מכניסים שיפוצניקים לתוך קודש הקודשים בשביל שיתקנו משהו, אז היו מכניסים אותם בסוג של מעלית מהגג של קודש הקודשים לתוך החלל של האוויר, ואותה מעלית הייתה עם שלוש קירות מסביב בשביל שלא יסתכלו איפה שהם לא צריכים להסתכל, אלא רק איפה שצריך לתקן. ולמה היה חשוב שלא יסתכלו? הרי זה מצב שאי אפשר להימנע מלהיות שם, כי הרי צריך להכניס אותם בשביל לתקן, אלא למה עשו את זה? כי הרי אולי הם יתכוונו ליהנות מהראייה, ואז בעצם שהם נהנים מההקדש, וזה סוג של מעילה. אז הנה אנחנו רואים שגם כשאי אפשר להימנע, אם הוא מתכוון, זה אסור, ולכן חסמו להם את הראייה. אז זאת הגרסה הראשונה לטובת רבא שאסור, אבל עכשיו הגמרא מביאה מאמרה של רבי שמעון בן פזי, שהגמרא תעשה לו שני שימושים. שימוש אחד זה בשביל לדחות את הראייה בגרסה הראשונה, שימוש שני זה בדיוק להפך, בשביל להביא ראייה בגרסה השנייה. מה אמר רבי שמעון בן פזי? הוא אמר שכל מראה וריח אין בזה מעילה מדאורייתא. כלומר, אם אדם מסתכל למשל על המקדש בשביל ליהנות, הוא לא עובר על שום איסור מדאורייתא, כי זה לא הנאה שיש בה ממשות. עכשיו, מזה אפשר לדייק שאומנם מדאורייתא זה לא אסור, אבל מדרבנן רבי שמעון בן פזי מבין שזה כן אסור, כי אם זה היה מותר גם מדרבנן, אז הוא לא היה אומר רק שזה לא מעילה, אלא הוא גם היה אומר שזה מותר, אלא כנראה שמדאורייתא זה לא אסור, אבל מדרבנן זה אסור. עכשיו, הנחת היסוד של הגמרא היא שכל דתקון רבנן כאין דאורייתא תקון. כלומר, אם ביסורי דאורייתא אנחנו נאמר שכשאי אפשר להימנע והוא כן התכוון הבאי מתיר, אז צריך לומר אותו דבר גם ביסורי הנאה מדרבנן. ממילא, עכשיו אומרת הגמרא כך, הראיה הראשונה שהבאת לגבי השיפוצניקים שהיו עושים שהם לא הסתכלו, זה לא ראיה, כי כאמור כל האיסור הוא רק דרבנן, וכאן בהחלט יכול להיות שרבנן החמירו במיוחד בקודש הקודשים, ומכאן אי אפשר להוכיח שום דבר לגבי תחומים אחרים. מצד שני, אמנם זה לא ראיה, אבל מעצם זה שרבי שמעון בן פזי אומר שמדאורייתא אין איסור, אבל מדרבנן יש, בהנחה שהוא מתייחס לאנשים שאמורים להיות במקדש, והוא בעצם אומר להם אסור לכם מדרבנן ליהנות מלהסתכל על מה שיש במקדש, אז הוא בעצם אומר כאן שלמרות שהם לא יכולים להימנע מלהיות שם, אם הם מסתכלים ומתכוונים ליהנות, זה אסור. וכיוון שהנחנו שכל דתקון רבנן כאין דאורייתא תקון, אז ממילא, אם באיסורי הנאה אנחנו רואים שלמרות שאי אפשר להימנע מלהיות שם, בכל מקרה, אם הם התכוונו זה אסור, מכאן אפשר להוכיח גם לגבי איסורי הנאה מדאורייתא, שגם שם זה יהיה אסור, כלומר, כמו שיטת רבא ונגד שיטת אביי. אז כרגע אנחנו במצב שאומנם דחינו את הגרסה הראשונה לטובת רבא, אבל הבאנו גרסה שנייה, אבל עכשיו גם אותה נדחה. איך נדחה? פשוט מאוד, נאמר שאותה מאמרה של רבי שמעון בן פזי לא מדברת על המצב שחשבנו. כלומר, אנחנו הנחנו שהיא מדברת על מצב של אי אפשר להימנע והוא כן התכוון, ונדחה ונאמר, לא נכון, היא מדברת על מצב של אפשר להימנע והוא התכוון. כלומר, אדם שנמצא מחוץ למקדש והוא בכוונה מתקרב לכיוון המקדש בשביל להסתכל וליהנות. זה דבר שוודאי שהוא יכל להימנע ממנו, ובכל זאת הוא עשה את זה וגם התכוון ליהנות, אז ודאי שאסור לפי הבאי. אבל אתה לא יכול להוכיח מכאן מאדם שאמור להיות בתוך המקדש, או אדם שסתם נמצא בחוץ, שאז אי אפשר להימנע מזה, ואז גם אם הוא כיוון, לפי הבאיה זה מותר. עד כאן הראייה הראשונה לטובת רבא על שתי הגרסאות שלה, ועכשיו בשביל הראייה הבאה אנחנו קופצים מאמצע עמוד א' ועד שלוש שורות לפני סוף עמוד א' לראייה השנייה. הראייה השנייה לפי התוספות זה מפרה אדומה. פרה אדומה, אם עולה עליה עול או שהיא עובדת, אז היא אסורה, כשאותה עבודה צריכה כוונה. כלומר, רק אם הוא התכוון שהיא תעבוד, אז זה באמת נחשב עבודה. אם היא סתם עושה משהו ואני לא מתכוון שזה יחשב עבודה, אז היא לא פסולה. עכשיו, מה קורה אם מצד אחד ממילא אי אפשר להימנע מזה שהיא תעבוד, מצד שני אני מתכוון לאותה ענה, כלומר אני נהנה מזה שהיא עובדת, כלומר בדיוק המקרה של מחלוקת אביי ורבא. במה מדובר? אני לקחתי פרה אדומה צעירה וצרפתי אותה לעוד כמה פרות שהן קשורות ביחד בתוך משהו שנקרא מרבק, כשמדובר שלא יכולתי להימנע מזה, למשל שרציתי שהיא תינק מאמא שלה, ואז כל אותם פרות התחילו לדוש, אז ממילא גם אותה פרה התחילה לדוש את החיטים, וכיוון שהיא עשתה את זה, אז כבר נהניתי מזה שהיא עושה את זה. אז אומרת הברייתא הייתה שהיא פסולה. אז שוב, מה מדובר כאן? זה מצב שבו לא יכולתי להימנע, אבל נהניתי מהעבודה שלה, והנה אנחנו רואים שזה נחשב כוונה וזה פוסל, כמו שיטת רבא. זאת ההוכחה הראשונה של הגמרא לשיטת רבא, אבל דוחה הגמרא, אתה לא יכול ללמוד מפרה אדומה, כי כאמור את הדין הזה שאסור שהפרה תעבוד, לומדים מעגלה הרופא, ובעגלה הרופא הניסוח הוא אשר לא עובד בה. למה כתוב עובד ולא עבד, כלומר שאדם עבד איתה? זה בא ללמד אותנו שגם בעגלה הרופא וגם בפרה אדומה יש כאן חומרה מעבר לשאר התחומים, ובזה גם אביי מודה שאפילו שלא היה אפשר להימנע, בכל זאת כיוון שהוא כיוון ליהנות, זה נחשב עבודה וזה פוסל.
אז זה התירוץ לראייה הראשונה של הגמרא. עכשיו הגמרא רק מדגישה שזה כמובן דווקא כשאומנם לא הייתה אפשרות להימנע, אבל הוא כן התכוון. אבל אם גם לא הייתה אפשרות להימנע וגם הוא לא התכוון, אז ודאי שלפי הלישנה הזאת במחלוקת שלהם זה מותר לפי כולם, וכך באמת הגמרא מסבירה ממש בשורה הראשונה של עמוד ב' את הרישה של אותה ברייתא שמתירה, כי שם ברישה אפילו כוונה לא הייתה, ואז אין סיבה לאסור. אגב, את החלוקה הזאת בין אם הוא התכוון או לא התכוון, הגמרא גמרא בדרשה של רב פאפה שדורש את זה מזה שאומרים אשר לא עובד, אבל זה כתוב בלי וב עבד, כלומר מצד אחד אנחנו מחמירים גם כשהוא לא היה יכול להימנע, אבל מצד שני כיוון שכתוב עבד כן צריך לפחות כוונה להנות מזה. אז עד כאן לגבי הראייה השנייה לטובת רבה, ואנחנו עוברים לראייה השלישית והאחרונה. הראייה השלישית לוקחת אותנו לתחום אחר לחלוטין, לדיני חושן משפט, וזה לגבי אדם שמצא אבדה, אז הדין הוא כמובן שהוא לא יכול ליהנות מאבדה, כי אז יהיה גזל, אבל מצד שני הוא לא יכול פשוט לשים אותה בארון ולשכוח, אלא הוא צריך לטפל בה. למשל, אם זה איזה בד יפה, אז מדי פעם הוא צריך לשטוח אותו בשביל להברר אותו. אבל אומרת הברייתא שהוא יעשה את זה רק שאף אחד לא נמצא. אבל אם במקרה יש לו אורחים באותו יום, ובדיוק באותו יום הוא פתאום מחליט לשטוח את אותו בד יפה שהוא עשה, אז אנחנו חוששים שהוא גם יתכוון ליהנות מזה בשביל להרשים את האורחים, וממילא זה אסור. עכשיו הרי במה מדובר כאן? במצב שאי אפשר להימנע, כי הרי הוא חייב לשטוח את האבדה, אמנם לא היום דווקא, אבל באופן כללי הוא חייב, אבל מצד שני, תוך כדי שהוא פורס את הבד הזה, הוא כן מתכוון ליהנות, והנה אנחנו רואים שזה אסור, כמו שיטת רבה ולא כמו אביי. זאת הראייה השלישית לטובת רבה, אבל דוחה הגמרא שהבעיה אומר ששם זה אסור מסיבה אחרת, כלומר באמת מצד גזל וליהנות אין בעיה, כי כיוון שהוא ממילא חייב לעשות את זה, אז אין בעיה שהוא גם מתכוון תוך כדי ליהנות, וזה ששם זה אסור זה מסיבה צדדית, כי אם אתה פתאום שם איזה בד יפה מול כל האורחים, אז מישהו שם יכול להסתכל על הבד ולקנא ולעשות עין רעה, או שאולי מישהו יבוא ויגנוב את זה, וזה כמובן יכול להזיק לבד, ולכן זה אסור, וזה לא קשור להנאה מהדבר עצמו, שזה לפי הבעיה מותר כשהוא לא יכול להימנע. עד כאן עיקר הדיון להיום, ראינו שתי גרסאות במחלוקת אביי ורבה, בהתחלה דחינו את הגרסה הראשונה, אחר כך בתוך הגרסה השנייה ראינו ראיה אחת לאביי, ואז שלוש ראיות עם שתי גרסאות בראשונה לטובת רבה, אבל את כולם דחינו. עכשיו נסיים בזה שנחזור אחורה לאמצע עמוד א' למאמר מוסגר שדילגנו עליו מאמצע עמוד א' ועד שלוש שורות לפני סוף העמוד. הבאנו מקודם במסגרת הראייה שרב הביא לעצמו את המימרה של רבי שמעון בן פזי, ששם הוא אמר שכל מראה וריח אין בהם משום מעילה. על זה הגמרא עכשיו מקשה מברייתא מפורשת שמי שמריח את הקטורת מעל, אז בריח יש מעילה. על זה עונה רב פאפה שבאמת צריך לחלק את מה שרבי שמעון אמר לשני סוגים. סוג אחד זה קול ומראה, שבהם באמת אף פעם אין מעילה, כי זה דברים שאין בהם ממש. סוג שני זה ריח, שבאמת בריח יש מעילה, כמו שראינו באותה ברייתא, ומה שרבי שמעון אמר שהוא פטור, זה במקרה מסוים. מתי? כשכבר נעשתה מצוותו. כלומר, אם הוא הריח קטורת שכבר הקטירו אותה וכבר עלה השן, אז כבר נעשתה מצוותו, ואז באמת כבר אין מעילה. זאת התשובה של רב פאפה, ועכשיו נדון באותה תשובה. יצא לנו מכאן עיקרון שדבר שכבר נעשתה מצוותו אין בו משום מעילה. על זה הגמרא מקשה מתרומת הדשן, שגם אחרי שתרמו את הדשן, כלומר לקחו את הדשן מהמזבח ושמו בצד המזבח, לומדים מהפסוק מזה שכתוב ושמו אצל המזבח שצריך לשים אותו שם ולא לקחת אותו עוד, כלומר לא ליהנות ממנו, כלומר יש בו מעילה אפילו שכבר נעשתה מצוותו. אז איך רב פאפה אמר שלא? עונה הגמרא, באמת באופן כללי, רב פאפה צודק, דבר שכבר נעשתה בו מצוותו, כבר אין בו משום מעילה, אבל יש יוצאי דופן, ואותם יוצאי דופן לא מלמדים על הכלל. למה הם לא מלמדים על הכלל? אז כאן יש שתי תשובות. תשובה אחת, זה כי יש כאלה שסוברים שכשיש שני יוצאי דופן, אז הם לא מלמדים על הכלל, זה נקרא שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. עוד רגע נאמר, מה יוצא הדופן? תשובה שנייה אומרת, אמנם שני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, אבל במקרה שלנו, באותם שני כתובים שכאמור, עוד רגע נאמר מה הם, יש גם לימוד מיוחד שבא ללמד אותנו שזה דווקא שם ולא בשאר התחומים. אז זה שני הסברים למה בשני יוצאי הדופן באמת אפילו שכבר נעשתה מצוותו מועלים, אבל בשאר הדברים לא מועלים, ולכן לגבי הקטורת אחרי שכבר העשן עלה, אם מישהו הריח את זה הוא לא מעל, ועל זה דיבר רבי שמעון בן פזי. אז את רבי שמעון בן פזי תרצנו, עכשיו רק בוא נראה מה שני יוצאי הדופן. אז יוצא דופן אחד זה מה שכבר אמרנו, תרומת הדשן, וכאמור גם יש שם לימוד מיוחד מזה שכתוב ושמו, לא רק שאנחנו לומדים שאסור ליהנות ממנו, אלא אומרת הגמרא בהמשך שגם אפשר ללמוד משם שזה דווקא שם אסור ליהנות, אבל בתחומים אחרים אפשר, זה יוצא דופן אחד. יוצא דופן שני, בהתחלה הגמרא אומרת שזה בגדי הכהונה, שכתוב שהכהן פושט אותם, ואז והיא ניחם שם, כלומר שהם צריכים להישאר שם, כלומר צריך לגנוז אותם ואסור ליהנות מהם, כלומר יש מעילה אפילו שכבר נעשתה מצוותם, זה יוצא דופן שני, אבל זה לא לפי כולם, זה רק לפי רבנן, לפי רבי דוסה לומדים והיא ניחם שם משהו אחר, לכן לפי רבי דוסה צריך להביא יוצא דופן נוסף, וזה עגלה ערופה, כי גם בעגלה ערופה כתוב וערפו שם, ודורשים שהיא צריכה להישאר שם ואסור ליהנות ממנה גם אחרי שנעשתה מצוותם. וגם כאן יש לימוד מיוחד שבהמשך כתוב העגלה הערופה בנחל ודורשים מההי הערופה שיוצא דופן שרק היא במצב כזה שאפילו שנעשתה מצוותה אסור ליהנות ממנה אבל בשאר תחומים מותר. אז אלה יוצאי הדופן שאפילו שנעשתה מצוותם אסור ליהנות מהם והסברנו למה לא לומדים מהם אלא כלל או כי הם שני כתובים הבאים כאחד או כי יש בהם לימודים מיוחדים בכל אופן לא לומדים מהם אלא כלל וממילא מה שרבי שמעון בן פזי אמר שאחרי שהקטורת כבר העלה את האשן שלו אפשר להריח וזה לא מעילה מסתדר לכולם. עד כאן המאמר מוסגר לגבי מעילה בערכה, זה הביא אותנו לשלוש שורות מתחתית עמוד א' ושם כבר הגענו עד אמצע עמוד ב' לכן נעצור כאן נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה הנאה שבאה לאדם בעל כורחו, אמרנו שזה תלוי בשני גורמים, האם הוא התכוון ליהנות או לא התכוון, והאם אפשר היה לו להימנע מאותה סיטואציה או שלא. לגבי זה ראינו מחלוקת בין אביי לרבה, כשיש שתי גרסאות במה בדיוק הם נחלקו ומה היחס ביניהם לבין מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. לפי הגרסה הראשונה, לרבי יהודה בכל מקרה אסור, לרבי שמעון, אם הוא לא התכוון אז מותר, אבל אם אפשר היה לו להימנע, אז יש מחלוקת. אביי אומר שעדיין מותר, אבל רב אומר שאסור, כי הוא יכל להימנע והוא לא נמנע, אז זה קצת כמו כוונה. לפי הגרסה השנייה, מקלים יותר, לרבי שמעון בכל מקרה מה שקובע זה רק הכוונה, ולא משנה אם אפשר או לא היה אפשר להימנע. לרבי יהודה, אם הוא לא התכוון, אז הוא לא מחייב בכל מקרה, אלא רק אם אפשר היה לו להימנע. אם לא היה אפשר להימנע, אבל הוא כן התכוון, בזה המחלוקת. אביי אומר שמותר, ורבא אומר שאסור. אלה שתי הגרסאות, אחרי זה בגמרא ראינו שלושה שלבים בדיון. בשלב הראשון דחינו את הגרסה הראשונה, כי הבאנו מקרה שאפשר, אבל הוא לא מתכוון, לגבי מוכרי כלאיים שיכולים לשים את בגדי הכלאיים על מקל, ובכל זאת הם שמים עליהם בתנאי שהם לא מתכוונים, וכתוב שם שמותר. ולפי הגרסה הראשונה, לפי רבה, אם אפשר להימנע והוא לא נמנע, אז אין דעה שמתירה את זה, לכן הגרסה הראשונה יורדת, זה שלב ראשון. בשלב השני, בתוך הגרסה השנייה, הבאנו ראיות לאביי ורבה לגבי מה שהם נחלקו במצב של לא אפשר להימנע וכן התכוון. בהתחלה הבאנו ראיה לאביי שמותר, מרבי יוחנן בן זכאי שהיה יושב בצל ההיכל, וזה מצב שלא אפשר והתכוון וזה מותר, אבל את זה דחינו שלשבת בצל של ההיכל זה הנאה שלו כדרכה וממילא משם אי אפשר להוכיח. אחר כך הבאנו שלוש ראיות לטובת רבה. בראיה הראשונה ראינו שתי גרסאות. גרסה הראשונה זה מזה שהיו מכניסים את המתקנים של קודש הקודשים בתיבות סגורות שלא הסתכלו והתכוונו ליהנות, וזה הרי מצב של אי אפשר להימנע והתכוון, ורואים שם שזה אסור, אבל דחינו, זה חומרה מדרבנן. בגרסה השנייה אמרנו מזה שרבנן אסור להסתכל, ומן הסתם הם מדברים על אנשים שנמצאים בתוך ההיכל, כלומר לא אפשר להימנע ומתכוון, מן הסתם זה ככה גם בדיני דאורייתא, ודחינו, נכון שזה ככה בדאורייתא, אבל שם מדובר לא בלא אפשר, אלא באפשר ומכוון, שאז ודאי שזה אסור גם לאביי. זאת הראיה הראשונה עם שתי הגרסאות שלה. הראיה השנייה זה מי שמכניס פרה אדומה לרבקה עם אמא, זה גם כן מצב של לא אפשר ומכוון, ורואים שזה אסור, וענינו, זאת חומרה מיוחדת בפרה אדומה ובגלה ערופה. ראיה שלישית, אסור לשטח אבדה כשיש אורחים, גם זה מצב שלא אפשר ומכוון, וענינו ששם זה מסיבת צדדית שמאבדה תינזק על ידי גניבה או עין הרע. עד כאן השלב השני בדיון, הראיות, ודחינו את כולם, והשלב השלישי והאחרון בדיון זה לגבי מה שאמרנו שרבי שמעון בן פזי אמר שכל מראה וריח אין בו משום מעילה, לגבי ריח הקשנו שכתוב בברייתא שמי שמריח בקטורת מעל, וענינו תלוי אם הוא עשה את זה לפני שנעשתה מצוותו שאז יש מעילה, או אחרי שאז כבר אין מעילה. עכשיו לגבי התירוץ הזה שאם כבר נעשתה מצוותו אין בזה מעילה, הקשנו מכמה מקרים ואמרנו מאותם מקרים אי אפשר ללמוד כי הם יוצאי דופן והם לא מלמדים על הכלל או כי שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים או כי יש בהם מיעוטים מיוחדים. מה יוצאי דופן? ראינו שלושה, תרומת הדשן, בגדי הכהן לפי רבנן לא לפי רבי דוסה ועגלה ערופה, כל טוב.